ברוכים הבאים ל... The Sweep! שלום, שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים או בספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. כרגיל איתי בפאנל, סתיו נמש.
בר טוב לך דביר.
אני רואה שאתה... אתה תקוע בפרי-גיים שואו. וסגב מטוס.
ערב טוב, דביר.
אתה יודע שדורס לי את המפיק העל כבר איזה שלושה שבועות
ברצף. כי אתה כל פעם עוצר לזמן ארוך מדי. אתה צריך להגיד מפיק העל ואז.
תודה. סגב מטוס, מפיק העל שלנו.
ערב טוב לך, דביר.
אני... נלך ישר לעניינים.
כן? אפשר משהו?
אוללה.
שאתה מבקש כזה יפה.
אני רוצה המלצה, המלצת קריאה.
וואו, מה זאת אומרת?
אז...
אתה לא מבין מה זה
המלצת קריאה? לא, למי אתה פונה? מה... למי אתה רוצה המלצה?
לא, אני הולך לתת המלצה.
יאללה. אני רוצה המלצת קריאה. תביא לי המלצת קריאה, דביר. תן לי המלצה לדבר לקרוא.
אוקיי, אף אחד לא הבין את זה ככה.
כן, כנראה.
אז איכשהו הוא התגלגל אליי איזשהו ספר ילדים. ו...
אני יודע לאן אתה הולך עם זה.
לספר קוראים האם חיות מפליצות. עכשיו, אתה מקבל ספר כזה, וכאילו, ברור שאתה אומר, כאילו, יהיה פה צחוקים, אבל בתכלס, כאילו, לא יודע אם הילדים יזרמו על הצחוקים של, כאילו...
פלוצים?
האם חיות מפליצות.
זה משלב שני הדברים שילדים הכי אוהבים.
כאילו, כן, אבל לא ספר, כאילו, על פלוצים.
אוקיי.
והספר
הזה... אני לא מכיר ילדים.
הספר הזה הוא יצירת מופת. ואני רוצה להקריא לכם פרק ברשותכם.
וואו.
פרק. ספר ילדים. אז בהתחלה אתם מתחילים כזה, מסבירים מה זה פלוץ. ואחרי זה כאילו...
נקרא פשרת למטה במעלית.
אוקיי.
לא?
לא.
לא ככה?
כאילו לא. בצורה מאוד משעשת. ואז הם מראים תמונה של חיה, וכזה, האם היא מפליצה, ואתה שואל את הילדים, ואז כאילו אחרי זה הם אומרים כן או לא. אבל הייתה תמונה של חד קרן, והשאלה הייתה, האם חד קרן מפליץ? ואני מקריא. אין כזה דבר חד קרן, אבל אילו חדי קרן היו קיימים, אז כן, חדי קרן דומים מאוד לסוסים, וסוסים מפליצים המון. אז אילו היו חדי קרן במציאות, סביר להניח שהם היו מפליצים. ובטח וביחד עם הגזים היו יוצאים גם קשת בענן ונצנצים וקאפקייקס.
וואו.
מומלץ בחום.
זה אמיתי הדבר הזה, אה?
אמיתי כמו הסאונד שיצא עכשיו במחשב של סתיו. כנס! 6 שקלים.
טוב. אתם רוצים להתחיל את הפרק, חברים?
בבקשה. שנייה, לפני הסקרים.
נו, באמת.
כמה התאכזבת מזה שאתה שמת, העלית הנושא שהוא הכי בווילהאוס של סגב, כל הפלוצים? אתה חובב הפלוצים בתוכנית.
אוקיי, כן, אני חובב פלוצים.
כאפקט סאונד.
מה?
אתה אוהב לשים פלוצים בסאונד.
גם רואה, פלוצים זה דבר מצחיק.
והוא נתן לך כלום.
כן, די כאילו שרתם אותי, תלוי שם. אפס עזרה.
כן, הכל היה להקריא פרק, היה ארוך מדי, כן, אבל...
שלושה משפטים.
אני אוהב שסתיו ניסה להיות חסכני, והוא אמר, אם עבד לי הספר הזה כבר מול הילדים, אולי אני יכול לנצל אותו לעוד משהו בלי להביא תוכן אמיתי לתוכנית.
סגב יואב את זה, הוא יואב את זה.
אני לא מבין איך אתם לא מבסוטים על זה.
סקרים, אבדול, טוויטר, ג'אבר.
יפה, אני רציתי להגיד, אבל אני שם לב שאתה אמרת, אבל לא בצורה מקצועית, אז אני אגיד את זה. אם אתם רוצים להצביע על הסקרים שלנו, הבלעדים ב-The Sweep, אתם חייבים לעקוב אחרי החשבון של The Sweep, זה נקרא The Sweep Pod בטוויטר, שם אתם מצביעים על הסקרים שלנו. כן, סגב, מה היה לנו השבוע?
תודה. האם סחיטת עבירות או כיף? זה גיימפלן נגד יאניס דביר. 69% אמרו שכן, בהחלט, זה הגיימפלן של מיאמי.
אוי.
סתיו, איך אומרים? קורנפלקס או קורנפלייקס? 92% לקורנפלקס.
וואו.
תודה, חברים. היום אפשר לומר, יצא עם ידו על התחתונה?
ודאי.
59% אומרים שכן. לא שמעתי את זה מעולם.
גם אני לא, עד שדביר אמר את זה.
אבל בסדר.
אבל יש את זה.
כן, הקהל אמר, הקהל צודק. האם יש מישהו שלא בוחר מלך כאחד משלושת התבלינים היחידים שישארו בעולם, חד משמעית לא, 79%, אנחנו ממשיכים בתבלינים, מה תעדיפו מבין שלושת הפפריקות?
זה גדול.
שלוש אופציות. במקום השלישי, מאושנת, עם 11%. במקום השני, חריפה עם 32%, סתיו לא מרוצה, 57% למתוקה, מנצחת פה בגדול, אבל מה עדיף, איזה תבלין?
זה חשוב גם.
ארבע אופציות, פפריקה קארי, זאטר או קייג'ן. פפריקה 57%, מנצחים את הסקר הזה. קייג'ן זכה לאפס הצבעות.
איזה הפתעה.
זה ביזיון.
אין, אבל אתה לא הצבעת לזה?
לא, אני הצבעתי לפפריקה, אני מעדיף פפריקה. פפריקה היה לי ברשימה.
היה לך ברשימה? בסדר, עכשיו ניסיתי לעלות פה לאיזושהי שחיתות.
חזרה אליך דבירה, לא היו כל הסקרים של השבוע הזה.
איך אתה אוהב לעשות את זה? טוב, אז נדפוק אותך. רשמים של סתיו.
וואו, איזה אפסט. דביר, הוא שיגע את כל עולם הספורט, לאחר שהודיע על רצונו לעבור קבוצה. ועוד בפקס. אבל אחרי שבועיים של דיבורים, ודיבורים, ודיבורים, וכרגיל, אפס מעשים, overrated Messi is back.
כמה מיילים אנחנו הולכים לקבל על זה.
האם אפשר להיות back, אם לא היית out? סגב, שים את זה בסקר. ומסי, דבר איתי כשתזכה בתואר הגדול, או תביא את הקבוצה שלך לזכייה בתארים, גם אם הסגל לא מושלם, ובוא לא נשכח את היסטוריית ה-PEDs שלך. אני מבין למה, מתלהבים מהבלוק של קוואי. אז אני אהיה that guy, מרי כבר היה בירידה, כי הוא חישב את המסלול לא נכון, הכדור לא היה נכנס לסל, והוא די איבד שליטה עליו. בבקשה חברים. אני אוהב את אבי, והיא גם ראיה מעולה. אבל העובדה, שהשנה הכריחה אותי להצטרף לשני קבוצות וואטסאפ של הגן של מקס, זה הפרת הסכם ובגידה. בכל מה שקדוש במוסד הניסויים. למברון ג'יימס הזה.
למברון ג'יימס! למברון ג'יימס!
שנה רבה, סוויטיז. למברון ג'יימס. האם הוא יזכה בתואר?
לא רע. גם דייביס. אם הלייקרס יקבלו באופן קבוע, שחקן אחד, שמשחק ברמה גבוהה, אני שונא אותך.
סי למברון.
למברון.
חשת לי את הכל.
אני הרסתי.
כן, אתה הרסת.
מי אמר למברון?
בסדר, יכולת כאילו, אתה יודע, תן לבן אדם להמשיך. היה לי אפס טעויות עד עכשיו. לא רואה מי יוצר אותם בדרך לתואר. הבעיה, לא בטוח שזה ריאלי. אתה ממשיך להפריע. תעשה את המבזק, סגל, תעשה את המבזק.
אבל להגיד כל הכבוד הזה שהיו לך אפס טעויות, שבאמצע כבר אמרת למברון. אני מסתער.
לא היו לך אפס טעויות. אני לא עושה אותו.
היו לך אפס טעויות. למברון היה נשאר בבית.
למברון ג'יימס.
לא, אני לא ממשיך.
טוב.
טוב, נו.
יאללה.
הוא כל כך בלאפינג.
יאללה, תמשיך, תמשיך.
איפה הייתי?
לאחרונה.
קפצו לי הודעות. על נבחרת ישראל בכדורגל. בחיי לא ידעתי שהם משחקים. באיזה מסגרת? ומה מצבנו שם?
כל כך.
מה?
כל כך נכון.
כן. אחרי התוצאות של אתמול בלילה, אני לא יודע מי הכוכב התורן שצריך לרדת עליו, כי הוא לא עושה את זה כשזה חשוב. אשמח לעזרה. אני רוצה לברך את סטארט-אפ ניישן, קבוצת רכיבת האופניים, הישראלית הראשונה בטור דה פרנס, שעכשיו באופן רשמי היא חלק מהטור, לאחר שהרוכב השוויצרי פטריק שלינג הושעה מהטור לאחר שנכשל בבדיקה לחומרים אסורים.
פטריק שלינג.
פטריק שלינג.
שם
מאוד. אתה יודע להקריא מה כתבת במקום אסורים?
רסוקים. ניק נרס וברד סטיבנס נראים כמו שני החנונים של בית הספר, שרבים כי אחד גנב זמן מחשב לשני, הם עומדים אחד מול השני כבר חצי שעה, ולא עיפו מכה אחת. ואין איש שמסתכל שמבין את האלבונות שלהם. הריב נגמר, שמרוב לחץ התחיל לרדת לברד סטיבנס דם האף.
לניק נרס. כל כך טוב. למי נראה יותר... סדר, שים את זה בסדר.
למי יותר מתאים שירד לו דם מהאף.
כן.
ביום חמישי, הפוטבול חוזר. ביום ראשון, הרד זון חוזר. אלו, יורש שם מהשבוע.
וואו.
היה לי באמת קטע השבוע שהייתי... רגע, ישראל משחקת נגד סקוטלנד. בואו נסתכל בהרכב. ניר ביטון, האם הוא טוב? או שהוא פשוט היה בסקוטלנד הרבה זמן?
הוא
עדיין
מסכם.
זה לא לחסוך לי את זה, הוא מכיר את הסקוטים. מי מכיר את הסקוטים? אתה מכיר את הסקוטים?
אני לא מכיר את הנבחרת ישראל.
אוקיי, אז כן. בהחלט. עכשיו נעבור למבזק.
הוא המבזק! חברים, כשהוא בפיגור 5-6 במערכה הראשונה מול הספרדי פבלו קריאנו, בסטה, מעיף נובק ג'וקוביץ' כדור לצד שפוגע שירות בגרון של לאורה קלארק, שופטת הצד. לאחר 10 דקות בהם הוא השמיע בפני שופט התחרות סורין פרימל, מפקח הגרנד סלאם אנדריאס אגלי ושופט הכיסא אורליה טורטה, הורחק ג'וקוביץ' מהמשחק ובהמשך טורניר ה-US Open, בו הוא היה פייבוריט.
סליב, אתה יכול לעבוד טיפה על הפיסול שלך? שאתה הרבה מסיים, ה-US Open.
אני נלחץ מהמילים הבאות, אני חושב דקה.
לא, תנסה לרוץ, כי זה נמי יותר מצחיק גם יותר טוב.
פלייאוף ה-NHL במשחק הראשון של גמר המזרח, מנצחת... מה? די, באתם פה. טמפה ביי לייטנינג את ניו יורק איילנדרס 8-2. את השערים לטמפה כבשו ויקטור הדמן 2, ריין מקדונו, יאני...
מפיניקס?
אולי. יאני גורדה.
גורדה.
אונדרי פלט, אונדרי פלט, ג'ורדן ברלי, ניק לדי, טוב, הכל פה התבלגן, אוקיי. בריידן פוינט 3, טוב, זה לא ניו יורק, היו ג'ורדן אברל, ניק לדי. ולבסוף, מחקר בברזיל מצא כי בקרב אנשים שמסרבים לשים מסכה ולשמור על כללי ריחוק, קיימת סבירות גבוהה יותר להימצאות נטיות פסיכוטיות וסוציופתיות. אלה היו המבזק.
Interesting.
זה היה המבזק.
מכירים את הנועל אחרי שלושה סגמנטים הראשונים, שאנחנו סוף סוף מסיימים עם השטויות שלנו, אני מציג בפניכם את מה שקורה הפרק, אז קודם כל נדבר על פלייאוף, וכרגיל אנחנו נדבר על מה שקרה אתמול בלילה שלנו, וזה בוסטון טורונטו, והקליפ נאגז, קליפרס נגד נאגץ. כמו שסתיו ציין, אז יש לנו את עונת ה-NFL שמתחילה, ואני כתבתי כמה נקודות שמעניינות אותי, זה יהיה פה דיון מעמיק, אבל הוא לא רק לחובבי פוטבול, אז תישארו איתנו, זה יהיה מאוד מאוד מעניין. וכל הפינות הקבועות שלנו, עתיד של OKC ורגעים של דנבר ופה ושם ופאטרות ועניינים. אז בואו נתחיל מהכדורסל.
מהכדורסל? מהפלייאוף?
כן, אבל לפני זה אני אכין אתכם, שבעצם זה שאני עושה לכם עכשיו הכנה, זה בעצם ההכנה היחידה שניסיתי לפרק הזה, אבל ראיתי את קליפרס נאגץ הבוקר, אז אני יכול, אני אוכל לדבר על זה.
יאללה, שוט.
אבל בואו נתחיל מהמשחק השני.
מבוסטון?
טורונטה?
טורונטה.
אוקיי.
סתיו, איפה אתה רוצה להתחיל? תנהל את זה, בבקשה, תן לי להיות על הבוב.
אז השאלה הראשונה היא לגבי סיאקם. האם סיאקם הוא באמת כוכב או שחקן של שיטה, וכמה טורונטו יכולים להיות, יכולים לנצח את הסדרה הזאת, אם הוא לא באמת כוכב?
אתה שואל שאלה, כי אתה גם תצטרך להיות זה שעונה עליה.
אז אני... הטוב שלדעת לי להתחיל את זה, בגלל לענות לעצמי.
סתם, אתה יכול לעשות את הפרק לבד?
עזרתי לך, עזרתי לך בזה שהובלתי את זה בחזרה אליך.
מאוד עזר.
אתה רוצה שאני אענה, אני אענה.
אני יודעתך, זה לא... אין פה משהו מדעי.
אז אני... הסקילסט של סיאקם הוא לא כזה שלא ניתן לעצור, במיוחד בסיטואציה של פלייאוף. הוא שחקן מאוד טוב ב... נגיד, התקפת מעבר הוא מצוין. אם אתה שם לב, אם אתה לא מחליט לא ללכת על הריבון עם התקפה בכל כך אגרסיבית, ופשוט לחזור להגנה אחרי החטאות, אז זה דרך טיפה להעט אותו. כאילו, יש דרכים מאוד ספציפיות להעט את פסקל סיאקם. כשהוא בקבוצה עם מישהו כמו קוואי לנארד, אז הוא נראה פשוט מאוד מאוד טוב ברגעים מסוימים, כי הוא באמת יכול לעשות את הדברים שהוא עושה, ולא למשוך את... לא עליו בונים את הסכמות ההגנתיות. ו... אבל זה כאן מאוד מאוד טוב, אבל כן, הוא לא טופ, הוא לא טירואן, הוא לא...
אני לא יודע אם הוא טירואן או לא, הוא כנראה לא, אבל אני לא חושב שהוא מסוג השחקנים הצעירים האלה ש... כאילו, אתה לא יכול לבנות עליו. וזה שהוא פחות טוב בסדרה הזאת, זה המון קשור לעובדה שחוץ ממנו ולאורי, אין שחקנים שאתה חייב לשים בהם פוקוס... הגנתי מאוד גדול, ואז לבוסטון הרבה יותר קל, כי קבוצת הגנה טובה בלי שום קשר, להתמקד בו ובלאורי, ובסדרה הזאת הוא מתקשה, אני חושב שהוא יכול לתת עוד משחק שתיים טובים, וכן,
תראו אותו. היו לך משחקי איבאקה, היו לך משחקי ון וליט, לא כולם.
כן, איבאקה זה הבעיה אצל בוסטון באופן, כאילו זה החור בהגנה שלה, ואני לא אומר שלא, אני רק אומר שבעיניי, סייקם, זה שהוא לא טוב, זה לא כי הוא לא השחקן שיכול להיות טוב בסיטואציות האלה, אלא פשוט כאילו הולך לו ממיליון והחצילות, חלקם גם שבוסטון יקבל את הגנה מאוד טובה, אני עדיין חושב שהוא יהיה פקטור בסדרה הזאת, שדעתי כן תימשך.
למה, לגיים 7?
כן.
זה האופציה היחידה.
נכון.
זה עוד נגמר ב-6 או ב-7.
אמת.
אוקיי, אני אמרתי כבר את דעתי על זה, אז אני כבר אגיד את דעתי בגדול על הסדרה. כשבוסטון מנצחת, בשלושת המשחקים בסדרה שהיא ניצחה, היא נראתה משמעותית יותר טוב מטורונטו. וכשטורונטו ניצחה, זה היה יכול ללכת either way. לדעתי יש לבוסטון פלוס 35 בסדרה מההתחלה שלה, למרות שהיא רק בניצחון אחד יותר. באמת משחק אחד שהיה צמוד ובוסטון ניצחה, שני המשחקים האחרים שניצחה, היא באמת דרסה את טורונטו, ותוסיף את זה יחד עם העובדה שאימרתי על בוסטון מהתחלה, קשה לי להמר נגד בוסטון, בעיניי, אם מסתכלים על הסדרה כמכלול ולא מפורקים את זה למשחקים, אז היא נראתה יותר טוב בסדרה, ולהאמין שהיא יכולה לנצח אחד מהשניים הבאים, זה קל, בעיניי הבא הוא כאילו, אתה יודע, זה 60-40 לבוסטון, כי כל משחק יכול ללכת 60-40, אבל שים פעמיים 60%, אני אלך עם הקבוצה הזאת.
אני גם חושב שבוסטון ינצחו, ואני כן מאמין למשחק 7. אני חושב גם שחשבתי לעצמי את זה ו...
כל עוד אפשרי.
זה ייתכן.
זה אפשרי.
שקבוצה כמו טורונטו לדעתי, מעובדה שאין את הנסיעות והשחקנים הרבה יותר רעננים, פוגעת בקבוצה מהסוג של טורונטו, כי העובדה של הסגל יותר רחב היא פחות פקטור, וזה יתרון יחסי שלה לקבוצה כמו בוסטון. אם בוסטון הייתה צריכה להוריד 2-2 דקות מכל שחקן בגלל טיסות, בגלל לוז צפוף, בגלל הדברים האלה, יכול להיות שאז ניק נרס היה מרגיש יותר בנוח קצת יותר עם הספסל, וזה יתרון יחסי של טורונטו. אני חושב שבמקור הזה היא מפסידה...
אבל...
מפסידה קצת, ו...
אני לא חושב...
אוקיי.
אתה רוצה שנתייחס לזה כרגע?
רק צריך לסיים את המשפט הנקודה. בסדרה שיש במשחקים צמודים, אז 2-3 נקודות יתרון שאתה מקבל ממקום ספציפי יכולים להיות כן משמעותיים. עכשיו אתה יכול לסתור את זה.
פשוט טורונטו הולכים מאוד heavy על ה... הם כאילו קבוצה עמוקה, אבל הם הולכים מאוד heavy על הדקות של הכוכבים שלהם, ואני חושב שהם דווקא מרוויחים בזה שלאורי יכול לשחק 44 דקות משחק. אין לי את זה מול העיניים שלי, אבל הם אלה שהלכו, למרות שהם כאילו עמוקים בתיאוריה, הם הלכו מאוד אבי על הפותחים שלהם.
זה מה שהם עושים, אני חושב שהם עושים את זה כי זה מתאפשר להם. אבל אני אומר שאם זה לא היה מתאפשר להם, וגם לקבוצה השנייה זה לא מתאפשר, וצריך להשתמש...
הקבוצה השנייה עושה את זה פחות. זאת אומרת, אם הקבוצה השנייה משחקת... הנוואי והליטה נתונים מול העיניים, אז אני אגיד את זה מהראש שלי, וזה בטוח לא נכון, אבל... סדיו, אולי תהיה הבן אדם הזה בתוכנית שנמצא כזה מול בסקטבול רפרנס שאנחנו מתווכחים על דברים?
בעיה שזה רק דרך הטלפון, כי המחשב מקליט, אבל...
אני אקנה לך עוד מחשב.
זה כבר רעיון.
אתם רוצים לממן לסגב מחשב?
האם הקהל רוצה לממן לסגב מחשב?
טוב, אני מניח שסתיו פותח את זה עכשיו.
אתה יודע מה מצחיק?
אני לא יודע מה אתה רוצה לבדוק.
אתה יודע מה מצחיק? שיש...
כמה דקות ממוצע השחקנים של בוסטון, הפותחים של בוסטון משחקים בסדרה בינתיים. לעומת הפותחים של טורונטו. בעיניי הם הולכים הרבה יותר, טורונטו הולכים הרבה יותר heavy על הסטארטרים שלהם, ולכן אתה יכול להגיד שזה באופן עקרוני יכול להיות הקבוצה השנייה בגלל העיפות, בגלל שהם עמוקים, אבל הם לא משחקים כעמוקים, ולכן משרת אותם ספציפית טוב, שלאורי שמשחק 44 דקות, הוא עושה עוד כמה דקות שהן יותר רעננות.
נכון.
יפה, אתם, אבל אני לא מרגיש בנוח לתת טייקים חדים, אתה יודע למה?
למה? כי הכל פה נורא נזיל?
כי...
אתה מבקר את מי שעושה את זה?
כי בשבוע שעבר, לא בפרק האחרון שהקלטנו, אבל בפרק שלפני,
כן.
אתה הזכרנו את זה לפני זה בסקרים, היה לסגב טייק, ואתה יודע, אני פשוט אשמיע את הטייק של סגב?
כאילו הדבר שהם צריכים לכוון לו זה שחיטת עבירות תוקף. ליאניס יש בעיה עם עבירות תוקף.
זה מוציא אותו מריכוז.
זה מוציא אותו מריכוז, זה מכניס אותו לבעיית עבירות, ואז יורד לספסל, ולדעתי זה הנקודה המרכזית. כמובן, האובייס שזה השלשות וזה, אבל
האובייס זה שאמרת שהנקודה המרכזית זה לעצור את יאניס.
לא, לעצור את יאניס בלשחות עבירות תוקף, לא לעצור אותו ולעשות הגנה טובה.
אני כאילו, אני...
כי הוא מאוד פיזי, הוא ייכנס.
הכל נכון, אבל אני טיפה אעשה לך, תנגד לאמירה הזאת, לשחות עבירות תוקף זה לא גיימפלן. זה בונוס שאתה מקבל אם אתה עובד טוב, וזה שם שומרים טובים שהם טובים בזה, אז אתה מקבל, זה לא גיימפלן לעצור שחקן. דאבל טים זה גיימפלן, או לשים עליו שומרים מסוימים זה גיימפלן. איך לתקוף אותו זה? עבירות עוקף זה...
לגמרי, להוציא אותו ממשחק עם עבירות, לדעתי באמת, אני באמת חושב שזה קלאפ.
אז זה מה שאתה אמרת, וזה מה שאני אמרתי לך. ואז יצא לי לשמוע פרשן ESPN תום הברסטרו, הוא ESPN, נכון?
כבר לא.
פרשן ESPN לשעבר, תום הברסטרו נותן את הטייק הבא.
The numbers for Giannis, the biggest number that stands out to me is 36 minutes per game. He's got to play more, and a lot of that is foul trouble. I don't know if you guys saw the column I wrote this week about Giannis Antetokounmpo's offensive fouls committed. He's Shaq out there. Like, people don't know how to guard him in the post, and what the Heat did is brilliant. They said, look, we're not going to match him size for size, because if he turns his left shoulder and goes into Bam Adebayo, Bam's not flopping. Bam's not going down like a ton of bricks. He's going to stand there straight up and wall him off and try to defend him straight up. When you have Jay Crowder guarding him or Andre Iguodala or Jimmy Butler, the size advantage is so distinct. And referees, typically, when a guy gets hit in the mouth or get hit, you know, in the neck like they've been getting hit in this series, you know, they go down and it looks like Giannis is just being out of control.
אז אני אמרתי שזה לא גיימפלן, ותום הרברסטר, פרשן בכיר הזה, אמר...
People don't know how to guard him in the post, and what the Heat did is brilliant.
אתה יודע מה זה אומר?
Brilliant.
סגב צדק.
סגב צדק!
סגב צדק!
ועוד בטייק השוח. טייק יפה, טייק מכובד. יפה.
כל הכבוד, סגר.
אין מה לעשות, יש דברים שאתה רואה שיש לך את יאניס בפנטזי.
איך הגעתי לכאן מ...
בוא ננקה שולחן, בוא ננקה שולחן, אתה צודק, אני לוקח מה שאמרתי חזרה.
וואלה. רצית לדבר על עוד נקודות מהסדרה?
לא.
לא?
זהו.
זהו?
נראה לי, לא יודע.
בוסטון, מיאמי, גמר מזרח, זה... שם אתם שמים את הכסף שלכם?
אף קבוצה לא חזרה, אז אני... ואני לא יודע מה הקשירות של יאניס, ואני לא...
אתה הולך עם בוסטון, מן הסתם.
כן, אני הולך עם בוסטון. אתם כבר תדעו מחר, יכול להיות שמילווקי כבר עפה, כשאתם שומעים את הפרק הזה, ויכול להיות שיש 3-2. אם יש 3-2, בואו רק נענה לשאלה הזאת. אם יש 3-2 ויאניס תשאיר, אתה מיאמי.
אתה הולך?
מיאמי.
לא, אבל אתה חושש אם אתה מיאמי?
כן.
בטח. אם הפסדת שני משחקים, זה לא שהיה 2-0, ואז אתה מוביל 3-2, ואתה בא עם מומנטום. הכל נגדך.
אוקיי, בוא נעבור הלאה.
יאללה.
בוא נעשה פאט... יש לך פטווה?
יש לי הרבה.
ועכשיו הגיע הזמן לפטווה! Fact of the week?
סתיו, יש לך הרבה פטוות כי אנחנו מתקרבים לעונת NFL?
יש לי...
לאו דווקא.
אני רוצה שתבחרו, כי היה אמור להיות לנו משהו אחר, אז יש לי פטוות NFL.
אבל לי אין פטווה, אז אתה יכול לעשות גם עליי.
וואו.
אז...
אבוב.
טוב. אז אני אתחיל מכמה פטוות NBA קטנות, ואז אני אעבור לפטוות NFL. סבבה? סבבה.
אבוב זה תשובה...
אבוב, צועק עליי, אבוב.
תשובה להכל.
כן. כל פעם שאתה רוצה שמישהו ירגע, תרד ממני, אבוב. כן, סתיו.
הסלטיקס מנצחים את טורונטו, הם הופכים להיות 15-0, כשג'יילן בראון קולע מעל 25 נקודות, זה הכי טוב בליגה העונה.
וואו.
קורטני ון דר סלוט שדיברנו עליה, שדיברת עליה שבוע לא פרק שעבר, שבוע שעבר היא עשתה את המשחק החמישי בקריירה שלה של 15 אסיסטים, וכך היא הופכת למקום הראשון בליגה, היא עוברת את קוסאומו טישה פנישיירו
שחקני טובה, קוסאומו
אוקיי, הלייקרס הם 16-1 כשלברון ג'יימס ואנטוני דייביס קולעים מעל 60 נקודות, זה השני הכי טוב בהיסטוריה. הכי טוב בהיסטוריה זה שקובי ב-2000. ואחרון, לברון ג'יימס ניצח 11 סדרות פלייאוף כשהוא מתחיל את הסדרה בפיגור, זה הכי טוב ב-NBA. הוא עם 13 ניצחונות ב 13 סדרות פלייאוף שניצח כשהוא בפיגור במהלך הסדרה.
וואו.
לא רע.
למרון, איך קראת לו?
למברון.
למברון?
למברון.
למברון.
הוא שותה למברוסקו.
אוקיי, יפה.
רגע, יש לי NFL גם.
אוקיי.
אני פשוט צריך לפתוח אותם.
למה זה לא מרוכז באותו מקום?
כי זה היה אמור לי בפרק אחר, ואמרתי אולי אני לא אעשה אותם, יהיה הרבה זה.
מיהיה ארביז.
אתה רוצה שנעבור למשהו אחר?
לא, אבל הן ממש טובות. הנה זה.
כן.
רגע. האינטרנט של יואל קייטי.
שם הפרוטוקול שאני רציתי לעבור.
שנייה. יואל קייטי, זה לא שם של שחקן פוטבול אדיר? ג'וול קייטי,
טייט אנד. אני אתן לכם פאטוות פוטבול עד שסתיו יעלה את הדברים שלו. הווייד רסיבר, טי.וואי הילטון, של הקולטס. אתה יודע מה השם שלו אומר?
תספר לי על זה.
יוג'ין מרקיז.
יוג'ין מרקיז
הילטון.
ואתה יודע איך הגיעו לטי.וואי?
כן, לאבא שלו קוראים, וואי, זה שמה סופר רייסיסט. טיירון או טייריס? אני חושב שהוא כאילו לקח פשוט את השתי אותיות הראשונות מהשם שלו.
גדול.
זה כמו שהם אומרים כאילו משהו ג'וניור.
כן, אז הוא לקח טי בתחילת הזה.
זהו, כן.
מגניב.
אוקיי. כמה ג'טס גורים. טנסי טייטנס, בעבר יוסטון אוילרס, שלא היו ב-AFC איסט מאז 1969, יש להם אותו כמות תארים של ה-AFC איסט, כמו לניו יורק ג'טס שמשחקת שם תמיד.
וואו.
וואו.
אוקיי. על טים טיבו שמעתם?
Mm-hmm.
אוקיי. במה הוא ידוע?
בזה שהוא אוהב תנך.
מאוד אוהב תנך.
טים טיבו?
טים טיבו.
הוא אוקיי. היה, אני אליתך, בוא אני אליתך מה אני יודע עליו.
אוקיי.
הוא היה קווטרבק בקבוצת המפורסמות של אוניברסיטת פלורידה.
Mm-hmm. עם הרוצח.
עם הרוצח הרננדז, ועם כל החבר'ה של פאונצי, נכון?
האחים פאונצי, התאומים פאונצי.
תאומים פאונצי.
מה עוד?
פרסי הרווין?
הוא היה... הקווטרבק של, איך קוראים למאמן? אורבן מאייר.
כן.
והוא היה כאילו כוכב כזה אול אמריקה, אני מאוד מפורסם, הפנים של הפוטבול בעתיד וכל זה, לא הצליח יותר מדי ב-NFL, ועבר לבייסבול.
היה בזה, ואז הוא עבר ל...
הוא עבר היה ב-MLB, ודעתי גם שם הוא לא הצליח יותר
מדי. הוא עדיין, שוב, עדיין שם, לא יודע, במיינורס. אז יש לו, היה לו one moment, היה לו משחק פלייאוף אחד מול פיטסבורג, שבו הם, הוא הוביל את דנבר האנדרדוג לניצחון, ומה שיפה, הם, כולם יודעים את שטיבו תמיד הלך עם החולצה של ג'ון 316, אז באותו משחק, הוא מסר 316 ירדים, הממוצע ירד פר כאילו תפיסה היה 31.6, הסטילר, זה היה להם במשחק הזה הם, זמן של החזקה בכדור של 31.06, בן רוסליסברגר זרק אינטרספשן ב-3rd and 16 והרייטינג היה 31.6.
כמה פנטזי הוא עשה?
אין פנטזי בפלייאוף. ואחרון, תום בריידי, לאורך הקריירה שלו הוא מאזן 33 מול בפלו בילז, יש לו יותר תארי סופרבול MVP מאשר הפסדים לבילז.
וואו.
יפה. יפה מאוד האמת. למה לא מרים לך? זה יפה מאוד.
אבל הבאתי לכם פה דברים מדהימים.
כמה שהיית יכול לשמור גם לפרקים... וואי, זה היה ממש טוב. אוקיי, אז בואו נוביל אותנו עם זה לתוך סגמנט NFL. זה לא ספציפית NFL, אבל אני רוצה שנשתמש ב-NFL כדי לדבר על משהו שמעניין אותי. זה איזשהו דיפ דייב לנושא שהוא חולש על פני כמה ענפים. ואני בעצם מתחיל את נעלה את השיחה הזאת על ידי בעצם השאלה שאני שאלתי את סתיו. אבל אני באמת רוצה שסתיו יחכים אותי בנושא. ואני בעצם אני דבר כזה, טוב. רובכם אוהדי NBA ולכן מכירים את מהפכת השלשות של השנים האחרונות, שקבוצות הצלוקות הרבה יותר, גילו שזה יותר, שיותר יעיל לזרוק משלוש ולכן הליגה די התהפכה. זה קורה די במקביל, או כאילו קצת אחרי, אבל כל העניין הזה של הסתכלות אנליטיקס על, על, על המשחק, קורה במקביל למה שקרה או לא במקביל, אבל קצת אחרי למה שקרה בבייסבול עם המאניבול, הם מכירים את הסרט עם ברד פיט וג'ון אייל, ובעצם גם שם התחילו להסתכל על אדוונס אנליטיק, ומה צריך לדעת, בלה בלה בלה, עשו שם כל מיני שינויים. בלונג סטורי שורט יש היום בבייסבול הרבה יותר היטורמיס, זאת אומרת, הרבה יותר הולכים על הום ראנים, או סטרייקאוטים, בדיוק כמו ב-NBA, כאילו הולכים יותר כל או כלום. ובפוטבול, גם לדעתי, יש איזושהי תפיסה עכשיו בקרב לא כל הקבוצות, אבל בקרב חלק מהקבוצות לפחות, על זה שהמסירה היא יותר יעילה מהריצה. מה שבעבר היה סוג של כזה, איזה שני...
50-50
כזה? לא, לא רוצה את 50-50, אבל זה סוג של שני אלמנטים שמאמן יכול להשתמש בהם, והוא ישתמש לפעמים בזה ולפעמים בזה. אם יש לו רץ יותר טוב, אז הוא ישתמש בריצה, אם יש לו קווטרבק ווייד רסיבר, אם זה טובים, אז אולי ישתמש במסירה, אבל בגדול זה מאוד תלוי משתנה בגיימפלן לפי השחקנים שיש לך. נראה לי שבאופן כללי, גורף, ניתן להגיד שגם שם, המסירה היא נותנת לך יותר ירדים ויותר סיכויים להצליח. אז סתם, תכניס אותנו לאם זה נכון באמת בפוטבול ואיך אתה רואה את זה.
אז אני אתחיל קודם כל על מה שאתה אמרת, האם נכון שזריקה יעילה יותר ממהלך ריצה? אני אקח כמה שאתה, ההקדמה שלך, פעם וממש פעם, כאילו שנות ה-50, שנות ה-60, שנות ה-70, לא היו זורקים. זה היה משחק של המון המון ריצה עם מעט מאוד זריקות, בעיקר במצבים יותר קשים ויותר נואשים, שאתה צריך להשיג יותר דאון או שאתה בפיגור מאוד גדול. כן. בשנות ה-80 כבר התחילו, המשחק התחיל להיות הרבה יותר מאוזן, נכנסו המון קיוביז שהם דן מרינו וג'ו מונטנה ודן פאוץ ובומר סייסון וטרוי אקמן לקראת סוף שנות ה-80, שידעו כבר לזרוק את הכדור, הם היו יותר מגיים מנג'רס, ואז אם ככל שנים התקדמו הקיוביז, משחק המסירה הפך להיות חלק מרכזי בהתקפות של הקבוצה. אבל קודם כל, האם אני אלך להנחה עכשיו, האם משחק ריצה, או מה עדיף, כאילו, מבחינת האנליטיקס, מה אנליטיקס אומרים? ואנליטיקס אומרים שלהוציא סיטואציה אחת, כל סיטואציה אחרת שתבחר לסגל המשחק, להוציא סיטואציה של, ב-third down, שיש לך שורט, שיש לך one yard או מתחת, בכל סיטואציה אחרת על המשחק, או עדיף לך לזרוק, כאילו, תשיג, היתרון שאתה תשיג יותר גדול, או אם תלך לפי היתרון של הקבוצה שלך. אם במקרה יש לך משחק ריצה ממש טוב, לך על ריצה, אם יש לך משחק מסירה טוב, תלך למסירה, אבל לא חד משמעי, ריצה. בגדול, לא לרוץ. יותר מזה, ה-NFL חי בשנים ועדיין, שב-first and 10, המהלך כאילו הראשון של ההתקפה, אתה רץ.
קודם כל מסיג כמה ירדים, ואז אתה פותח בעצם, כאילו הגנה יותר מתרקחת, יותר מסוכן לזה, ואז אתה יכול
לרוץ. גם היא צריכה יותר להתכווץ, כי הרנינג בק יכול להשיג את החמש ירד בקלות, ואז אולי הרסיבים בפנים, אז זה מה שה-NFL עושה היום. חד משמעי, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, תמיד לזרוק ב-first and 10. תמיד, תמיד, תמיד. תן אפילו דוגמה מאוד קיצונית, יש נתון שקוראים לו זה EPA, זה extra points added on a play, כלומר כמה נקודות אקסטרה מקבל במהלך ריצה או במהלך מסירה בנקודה ספציפית. בולטימור רייבנס, שהם היו קבוצת הריצה מספר אחת ב-NFL, כשהם עשו ב-first and 10 מהלך ריצה, ה-EPA שלהם היה 0.16. הם עשו את זה 62% מהפעמים. כשהם עשו first and 10 מסירה, הם עשו 0.23. הם משמעותית יותר יעילים במסירה, ועדיין הם בוחרים לרוץ. אז אין סיבה לרוץ. כאילו אין שום היגיון סטטיסטי שאומר לך, תרוץ.
עכשיו זה קצת כמו מה שאני מכיר ב-NBA, שזה הרבה כזה גוורדיה ישנה של אנשים שהם פוטבול הדס מילדות, והם כאילו הראש של כל המועדון, זאת אומרת לא מחלקת אנליטיקס שהיא מאוד בולטת, ובדיוק זה כזה בן אדם אחד, איזה ביל בליצ'ק טייפ שהוא כאילו מאסטר מיינד, ואז הוא לא מגיב טוב לשינויים, ולכן הוא הולך תמיד עם, אני לא אומר ספציפית ביל בליצ'ק.
לא, אז אני אגיד, הנקודה היא ש גם המאמנים שאנחנו מחשבים אותם הכי מתקדמים, הכי מוח מתקדם התקפה, גם הם רצים יותר מדי. אנדי ריד לדוגמה, קנזס סיטי צ'יפס, המאמן של צ'יפס, שמחזיק את הקיובי הטוב בליגה פטריק מהומס, בפרסט אנד 10 זורק 59% מהפעמים. סטטיסטית הוא צריך לעשות את זה 95% מהפעמים. אז גם הוא
שם, אולי הוא פשוט התבלבל, אולי הוא דיסלקטי.
אולי, כי הוא עושה
59
לעומת 95. אולי. האם. אז הנקודה היא
לא יעבוד בלי קונטנט.
הנקודה היא שלא, שאף מאמן לא מאמץ את האנליטיקס. בצורה שכאילו קבוצות מאבדות נקודות באופן עקבי על מהלכי, על ויתור על זריקות בפורת דאונים ועל להתחיל את המשחק מאוד, את ההתקפה מאוד איתי במשחקי ריצה. במיוחד קבוצות עם קיוביז ברמה של מהומס, צריכים לעשות את זה הרבה הרבה יותר. ניו אורלינס היו מספר אחת בליגה ב-first and 10, הם היו 0.42, כאילו בי פאר הרבה יותר מהבא אחריהם שהיה 0.33, והם עשו את זה רק 55% מהפעמים, זה פשוט חסר היגיון. אז ה-NFL לא מאמץ את האנליטיקס, וזה הדבר שהכי מטריד, הפערים בין הקבוצות שעושות את, משתמשות הכי הרבה בריצה בסיטואציות שהם, האנליטיקס אומר, הם מקסימום ריצה, הם פערים קטנים. נגיד, אמרנו אנדי ריד 59%, אז נגיד, אמרת, הגוורדיה הישנה, אז הג'יינטס, שזה הקבוצה של...
גטלמן.
גטלמן, די פוטבול גטלמן, אז הם עשו 51%. אז הפערים מאוד מאוד קטנים, ה-NFL לא מאמץ את האנליטיקס, לפחות בנושאים של החלטות של ריצה אל מול מסירה.
אתה אומר, ה-NFL לא כקולג' פוטבול, כן? מחכה לשמוע אם אתה, אם יש...
לא, ה-NFL לא בניגוד לבייסבול וכדורסל שהאנליטיקס די מכתיב את הליגה, להוציא אולי מקרים בודדים של קבוצות עקשניות, אבל ב-NFL זה חד משמעי לא, ואני מחפש את הסיבה, אני חושב שגם זה מופיע במאניבול, יש שם ציטוט מאוד מאוד, יפה, אני לא יודע אם זה קרה במציאות, אני לא חושב שהציטוט הזה היה בספר, קראתי אותו מזמן, לא זוכר, אבל ברד פיט ופיליפ סימור הופמן עומדים ביחד, כאילו בילי בין והמנג'ר ארטאו, ובילי בין שואל אותו, למה אתה לא משחק עם השחקנים שאני אומר לך לשחק איתם? זאת אומרת, כי מתי שאני צריך ללכת לרעיון עבודה ולהסביר למה אני משחק עם השחקנים האלה? אני חושב שהמון המון מאמנים מפחדים להיות אלה שיזרקו 90% מהפעמים, כי אם זה לא יעבוד להם והם יפוטרו, הם לא יוכלו להצדיק את זה ברעיון עובדה, הם נדפים להיכשל כמו שכולם נכשלים, מאשר להצליח אחרת. וזה מאוד מאחר.
מאשר ליפול אחרת, הם לא מפחדים. אם היית מבטיח להם הצלחה, הם היו עושים את זה. הם פשוט לא רוצים...
אני מבטיח, אנליטיקס מבטיח להם הצלחה.
אבל הם לא מאמינים בזה.
אוקיי, בסדר, זה קצת...
הם משווים את זה בתור... תראה, להיות מאמן זאת עבודה שהיא מסוכנת, ואתה תמיד יכול למצוא את עצמך על סף של, של פיתורים ולחפש עבודה, וזה קל מאוד להיזכר פתאום ש, וואלה, לא ראינו את מייק דנלבי בליגה כבר 15 שנה, אבל כאילו, אתה יודע, אתה הולך לאיבוד ואז אתה נשכח, זה עבודה שהיא תמיד סטרספול, אתה ממש כאילו משבת לשבת, אבל תן לי את מראשון לראשון בפוטבול. וכן, כשאתה תמיד יש לך את זה בראש, אז אתה חושב כבר על מתי אני זה שיפול, וכשאני איפול, אז אני רוצה שיהיה לי לפחות, אני יכולה להגיד, עשיתי א' ב' ג'.
בסדר.
זה לא תירוץ.
זה דרך מאוד פחדנית לנהל את החיים שלך. אני מבין, כאילו אני מבין, ג'וב סקיורטי זה דבר שכאילו שווה להילחם עליו. ואז אני אמשיך את הדיון, אבל איפה כן יש את הנושא הזה של הדור החדש אל מול הדור הישן?
קייל שנן.
אה?
קייל שנן.
הוא דווקא יוצא מהכלל שמה שאני רוצה לדבר עליו, אבל הוא מאמן שצמח מפוטבול, הוא אמנם צעיר, אבל הוא ותיק.
אבא שלו גם היה מאמן הרבה שנים.
בדיוק, והוא היה עוזר שלו הרבה שנים. זה מה שמחפשים היום במאמן הראשי היום, ומה שחיפשו פעם, ולמה זה יוצר כזה פער גילאים. אם ניקח נגיד את קליף קינגסברי מאריזונה, ועוד חתיך שון מקווי מהרמז, וקרייזי אייז אדם גייס מהג'טס כדוגמה, הם מאמנים, וואו. גם זה כן.
לא סימנתי לו, סימנתי לו שפשוט לא ידבר שום דבר, כי אני רוצה לשמוע את ה... אני רוצה שהמבוכה תהיה פה. אני... זה שנרגיש את המבוכה הנוכחת.
אני מפחד לדבר. זה לא יצא לי.
הלר.
אדם גייס.
אז זה מאמנים צעירים, שאם אתה מסתכל מה הסטרנט שלהם, כאילו מה הקולינג קארד שלהם, זה כאילו... קווטרבק וויספרר, זה מאמנים שעבדים קווטרבק, יודעים לשפר אותם, יודעים לתת להם ביטחון, וכשכל כך משתלם להחזיק קיובי צעיר, אני חושב שמאמן שיודע לעבוד עם קיובי, לקדם אותו ולפתח אותו, זה הנכס שהקבוצות מחפשות. אני חושב שחלק מהסיבה שהם צעירים, זה גם כי, עוד פעם, בן אדם בן 60 מתחבר לבחור בן 20, זה פחות קל מאשר בחור בן 30, וזה הדבר החדש שהקבוצות מחפשות, וזה בפער מאוד גדול ממאמנים ותיקים שגדלו על אותו משחק קשוח, משחק של ריצה, משחק של שמנצחים אותו בדיפנסיב ואופנסיב ליין, הפוטבול הישן והקשוח יותר. אז פה מגיע הפערים בין הדורות, ואני חושב שהסיבה שהליגה משחקת פוטבול יותר התקפי, זה בגלל שיש הרבה יותר מאמנים כאלה, ה-QBs ברמה הרבה יותר גבוהה, אני אתן לך איזה נתון כזה, ב-2006, אגב, זו הייתה השנה האחרונה שהטוטל זריקות, הממוצע זריקות ל-QB בליגה היה 33, מתחת ל-33, אז ה-QB הממוצע עשה 59, כמעט 60% אחוז השלמה, ו-206 יארד למשחק. וב-2019 זה היה 63.5 ו-235 יארד. אז השתפרו ב-4% דיוק וב-30 יארד יותר, על רק שני ניסיונות זריקה יותר. אז העובדה שהקיוביז יותר טובים, ממאמנים שעובדים הרבה יותר איתם ושמים עליהם את הדגש, והם הופכים להיות מרכז התקפה, זה הסיבה שהליגה נראית ומרגישה הרבה יותר התקפית, למרות שלא מוסרים מספיק.
יפה.
טוב.
נחזור ל...
NBA.
נחזור ל-NBA. השאלה היא, אם אנחנו רוצים לעשות...
אין, לא יהיה פרק שאני מרגיש כמה הסאונד הזה נורא.
אני כל כך שונא את זה.
איזה סאונד מעולה.
אז אני אתחיל. אין לי סאונד.
אוקיי.
אני אתחיל ואסיים. בגדול, מה שהצחיק אותי מאוד מאוד השבוע, היה קטע ב... בבייסבול, ב-MLB, ש... פרננדו? כתבתי לא טוב. פרננדו טטיס ג'וניור. טטיס ג'וניור, שורטסטופ מהפאדרס, מהסן דייגו פאדרס, נותן ראיון של 8 דקות תוך כדי משחק בייסבול.
קלאסי.
פשוט מדהים.
קלאסי.
הוא משחק. הוא לא נותן בצד המגרש. הוא משחק. והוא נותן ראיון.
גדול.
הוא אדיר.
לי יש שני דברים מצחיקים, כאילו נחמדים, לא נגיד מצחיקים, זה שני ציוצים. אז ה-NBA פרסם, אני חושב שזה אתמול, שלשום. Join us in wishing Kevin love of the Cavs, a happy 32 second birthday. אז לארי ננס עשה לזה ריטוויט וכתב, no. זהו, no.
סגי בוהב את
החמות טוויטר.
No. ורוב פרז פרסם, the NBA should create a PJ Tucker award and just give it to PJ Tucker every year for being PJ Tucker.
זה טוב.
PJ Tucker award.
זה טוב. כפי שסגב סיפר לנו במבזק, נובק ג'וקוביץ' הורחק משחק האחרון של ביוס אופן לאחר שהוא העיף כדור על שופטת קו. נובק ג'וקוביץ' ידוע ב...
מזג החם שלו.
בדיוק. ואתה תגיד לי התרגזויות.
ממש מצטער עכשיו שהצלתי אותך, עכשיו שאתה אומר לי מה היית אומר.
חבל.
אתה לא מתנפלים עליי מספיק שאני טועה דרך אגב.
כי אנחנו אנשים נחמדים ואנחנו לא חרות כמוך.
ואחרי זה אני מפסיד בסוויפיז.
לפעמים, כן.
נובק ג'וקוביץ', מזג חם.
אז לפני כמה זמן הוא נשאל על זה? צדק, טייק טוב, של נובק ג'וקוביץ'.
מה הוא אמר?
שהוא never get suspended.
נכון.
יפה. טוב, אז אנחנו נעשה שני דברים. אחד, אני אעבור לחזרה ל-NBA ולסדרה של הקליפרס והנאגטס. סגי, ואתה תזכור להגביר את זה.
צריך, כן, המקור של זה, כן.
בעיקרון להיות מפיקל יותר טוב.
לא, זה היה, אתה היית צריך לראות. קיבלתי את הדבר הזה, וכשאתה מעביר את זה לתוכנת עריכה, אתה רואה כזה גלי קול. זה היה פשוט קו אחד ארוך של דממה, הגברתי, זה מה שיצא. ממש.
שלא הגברת מספיק.
אין, לא היה, ניסיתי עוד. אמר לי זהו, אי אפשר להגביר יותר את הקטע הזה. בחיי. חיי, נשבע.
אתה הולך להפיל את סתיו על זה?
הוא אמר לי את זה מראש, שזה הולך להיות חלש, ואני הסתכלתי ואמרתי לו, אוקיי, זה ממש בווליום לא הגיוני.
בסוף הוא צדק, זה היה חלש.
היה מאוד חלש, כן.
קליפרס נאגטס.
אין לצמח את זה.
או באמת.
קליפרס נאגטס.
זה הגרוע. ואתה גרוע.
אפשר כבר להגיע לקליפרס נאגטס?
אפשר.
מה אמרתי? זה לא מתנפל עליהם מספיק. אז למה דנבר משחקים כל כך שונה ממשחק למשחק? והאם מייק מלון? מאמן סתם?
מאמן סתם.
אתה ראית את המשחק, לא?
כן, ותספר לנו.
אני לא האמנתי בסיכוי של דנבר לנצח את הסדרה הזאת, כי אני לא חושב שהם מספיק טובים, ואני חושב שה... יש להם חורים במקומות שלקליפרס יהיה קל לנצל אותם, אבל זה לא רק ups and downs ביכולת שלהם לאורך המשחק, זה היה משחק צמוד, זה במשחק שתיים שהם ניצחו, הלך להם מאוד מאוד טוב עם ליינאפים גבוהים ועם עבודה של פול מילס. במשחק הזה הם לא ניסו את זה מספיק. זה מאוד מוזר לי, כי אם משהו עבד לך, אתה כבר עושה adjustments, וזה עבד לך, למה אתה לא ממשיך עם זה משחק למשחק? גם חלוקת דקות קצת מוזרה בג'רמי גרנד, משחק שלא הלך לו, וגם הגנתית, הוא לא היה טוב על קוואי, משחק הרבה יותר מדי, הרבה יותר מדי דקות, יחס למייקל פורטר, שהיה לו משחק התקפי...
אבל זה היה נגן לי לך מהצפייה, אבל מייקל פורטר לא משחק הגנתי חלש מאוד.
כן, אבל... כי ג'רמי גרנט לא היה לו משחק גנתי מעולה גם, אז כאילו לפחות תרוויח את ההתקפה.
אוקיי.
אני מסכים שאם אתה מוכן יכול לוותר על שחקן שיש לו יום שהוא טוב, אם ש...
זה ברור לכל מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה להגיד ברור לנו,
שיוקיץ' במוזל במשחק טוב, אתה לא צריך את פורטר, אבל אם מישהו מהם קצת פחות חזק, אתה חייב להכניס עוד כוח התקפה.
וואי, זה ממש לא הייתה
לא מודע. מה שהוא רוצה להגיד זה ש... אם לג'רמי גרנט היה משחק התקפה הגנה טוב, אז הייתי אומר, טוב, אני יכול לוותר עליו בהגנה, אני מקבל משחק התקפה טוב, משחק הגנה טוב, אבל לא קיבלת ממנו משחק הגנה טוב, ולא משחק התקפה טוב, ולכן לך עם מייקל פורטר ג'וניור, שהוא לפחות משחק התקפה טוב.
תודה רבה, אדיר. אתה אומר את הטייקים שלי יותר טוב ממני.
אתה רוצה להמשיך? היו לך כמה.
מוזר לי.
אוקיי, מוזר לי.
לא מבין את זה.
כן, אבל אני חושב שזה, אני לא, אני חושב שאתה צודק. אני רק אגיד שבעיניי התנודות שלהם ממשחק למשחק, זה פשוט הרבה יכולת אישית של שחקנים שלפעמים באים יותר טוב, לפעמים באים פחות טוב. ראינו את הפוסטר בוי, זה ג'מאל מורי, שיש לו כל העונה משחקים ממש ממש טובים לצד משחקים ממש ממש רעים, וזה בעיקר כשהזריקה נופלת, ובפלייאוף, לפחות בסדרה מול יוטה, ראינו שזה לא חייב להיות שהזריקה נופלת, כי גם כשהוא לא... כשהיו לו כמה החטאות ברצף, הוא קפה את עצמו למשחק בצורה חיובית, ונכנס יותר פנימה והכניס את עצמו למשחק, ובסדרה הזאת, אולי בגלל פט בברלי, אולי בגלל שער השומרים, אבל הוא לא מצליח לעשות את אותם דברים, וזה בולט. גם ליוקיץ', שהמשחק אתמול היה טוב שלו, היו ברגעים ספציפיים, היו ברגעים מסוימים במשחק, לדעתי ברבע השלישי, שהוא פשוט לא הפסיד, שהוא לא החטיא לרגע, ו... אבל זה... כשיש לך מעט כישרון יחסית בקבוצה, ואתה לא משחק עם מייקל פורטר ג'ונר בהתקפה, אז קל מאוד, כאילו לא קל, אבל קבוצה דלינה מאוד טובה שמצליחה לעצור את דנבר.
מרגיש לי שדנבר יכולה...
To rally. Rally
היא יכולה game. לעשות את הסדרה מאוד מאוד קשה לקליפרס, אם היא תראה הרבה יותר, זה כאילו קלישתי להגיד שתהיה הרבה יותר עקבית, אבל אם היא תראה כאילו יותר מאמינה בזה, הקליפרס לא שם, כאילו קוואי טוב מאוד, גם פול ג'ורג' בפלייאוף, אבל כל הדברים שסימנו כיתרונות הגדולים של הקליפרס, הסגל העמוק והכל, לא, אתה לא מקבל את זה באופן סדיר, והם לא הפקטורים שמנצחים לקליפרס את המשחקים, זה אם קליפרס מנצחים זה בדרך כלל, כי קוואי ופול ג'ורג' מאוד מאוד טובים, אז אם אתה הולך לסדרה של טופ טוז, איפשהו דנבר יכולה יותר לעשות לשחות פה משהו, קליפרס לא נראים טוב.
אני מסתכל על זה במצד ההפוך, כי אני אומר... שגם כשהקליפרס לא נראים טוב, אתה מרגיש את החוזר של קבוצה שיש לה ניסיון פלייאוף, שיש לה שחקנים שהם סופרסטארים, שיש לה שחקנים כמו קוואי, ואז אתה אומר, בכלל, סגל עצמו שהוא מאוד מאוד מנוסה, גם אם אתה לא רואה את דקות טובות של מרקוס מוריס, וגם אם מונטרזרל הוא לא מונטרזרל שאתה רגיל אליו, וכל הדברים האלה נכונים, as they may be, אבל כשהדברים צמודים, אתה מרגיש איך אתה תמיד... נמשך לכיוון האמונה שלקליפרס יש בהם את זה, כי פשוט הם ידעו איך להפוך את הסיטואציות ה-50-50 האלה לניצחונות עבורם.
אני מסכים...
זה גם קלישה דרך.
לא, אני מסכים... אנחנו מדברים מחליפים פה קלישות. אבל אם אנחנו עכשיו מגיעים למשחק של...
להיות או לחדול.
Win or go home. אם אנחנו הולכים עכשיו למשחק שאתה צריך את הבסט גאי שלך שיחלץ אותך עכשיו, כי אתה לא מצליח להוציא שתי נקודות, יוקיץ' כאילו... דנבר לא בכזה ברוך בסיטואציה כזאת.
איך אגב, מה שרציתי להגיד ולא סיימתי, אבל... זובץ' הוא אקס-פקטור מבחינת קליפרס בסדרה הזאת, ואני לא יודע אם שמת לב, אם לא היה אותו, אם לא היו מביאים אותו, אז קליפרס היו יכולים להיות הרבה יותר בבעיה. המונטרזר לא מצליח לשמור על יוקיץ' באמת, והוא עושה עבודה כל כך טובה, שכשהוא יצא בעבירות במשחק האחרון, אני באמת אמרתי... טוב, בשלב הזה כבר לא האמנתי שדנבר יש סיכוי, אבל אם זה היה קורה לפני זה, אז דנבר היו יכולים לאיים הרבה יותר על הקליפרס.
מה אתם אומרים?
אתה לא מאמין בסופץ' בתור אקס פקטור.
אבל אני מודה
אבל אולי הקהל שלנו כן.
אני מת לראות את הנתונים, אם זה כאילו, כמו שאתה יודע, אני לא מרגיש את זה, אבל יכול להיות שזה נכון, כאילו, אני לא יודע, אבל התחושת בטן שלי שזה כאילו שהוא זובץ'.
האם זובץ' הוא אקס פקטור? סקר.
זה נכתב, כתבתי פקרוטר.
מה אתם אומרים על פול ג'ורג'? אפשר כאילו לשכוח את הסיבוב הראשון הדי מחריד?
עד שיהיה לו משחק גרוע, ואז נחזור לרדת עליו.
בגדול, זה מה שיקרה. הוא לא שחקן שני בקבוצה, הוא שחקן רביעי בקבוצה.
הוא לא שחקן שני?
הוא נלחץ בפלייאוף, פלייאוף פי זה בדיחה.
אני עשיתי חיקוי כרגע של
האנשים.
של גם מגיבים מהירים אחרי משחק לא טוב.
כן.
או במקרה של פול ג'ורג' סיבוב ואז משחק. בסדר, אפשר לעבור הלאה?
כן.
רגע, מה אתם, מה מסתיים? איך זה מסתיים?
קליפרס בשש.
תודה.
כן.
אני רוצה לחזור ל-NFL. תשיבו, אני רוצה אבל לא להפחיד אתכם, שנייה לפני שאתם מדלגים הלאה, הנושא הראשון היה לא NFL לגמרי, בסוף סתיו הפך אותו למאוד מאוד NFL, אבל לא היה אמור להיות יותר מדבר על טרנדים ומשהו מעניין שעניין אותי.
ערפתי אותו, אומר.
כאילו, ואת המון, כן, אבל בסוף הרסת, עם האובר, כאילו...
אובר שימום לקהל ה-NBA.
צורך לרצות, כל הזמן צורך לרצות את זה.
אני מצאתי פה דברים מדהימים.
טוב, אז שנייה, פה אנחנו מורידים, פה אני רוצה להוריד את זה, אבל באמת לסגמנט שהוא יותר לאוהד המזדמן, אבל הוא יהיה מעניין לכולם, ובגדול לדבר, אני יודע שזה רלוונטי לאוהד המזדמן, כי סגמנט שאל אותי על זה לפני התוכנית, ולדבר קצת על חילופי הדורות של הקיוביז, כי... יש לנו את ה... אמרנו את זה על המאמנים, בטח יש את זה אצל הקווטרבקס, וזה הגוורדיה הישנה של טום בריידי ודרו בריז ואירון רוג'רס ופיליפ ריברס ובן רוטלסברגר, שכולם צפונה לגיל 35 ודרומה לגיל 43, לא דרומה, אבל כאילו... זה.
מדהים.
וממשיכים לשחק ברמה גבוהה, וכולם משחקים עדיין, בסוף כולם סטארטינג קיוביז בליגה, ויש לנו את ה... קודם, בוא נדבר שנייה עליהם וניקח אותם אחד אחד.
רגע, לפני שאתה מתחיל אחד אחד, מה גיל פרישה ממוצע של קווטרבק?
לפני מה? לפני עשור?
לפני בריידי? בריידי לא אמור לשחק.
כאילו אין דבר, לפני עשור אין דבר כזה.
אני חושב שהקיובי הכי מבוגר שמסר זה 40, כאילו גם בריז עובר את זה כל שנה, אבל... אף אחד לא משחק בגיל 43, אף אחד לא משחק בגיל 41.
אבל הפרישה, נגיד, הממוצע, אם אני לוקח את ה-20 שנה האחרונות...
לא יודע, קיוביז, ברד פאב גם שיחק המון.
35 כזה?
38? תהיו תמיד כאלה פריק אוף נייצ'רס, שאולי ויני טסטוורדי, אני חושב שיחק בגיל 41 או 42, אבל אני חושב שכאילו בגדול, בגיל 36, 37, 38, עם החוקים שלהם, אתה אמור להיות דן.
מה גם ה... כאילו אומס הזה של איזשהו דור כזה, שכולם משחקים עד גיל מאוד מאוחר, ולמרות ש...
כי שינוי החוקים קרה בגלל בליידי. אני לא רוצה לעשות סטנט.
תום בליידי, תשמע, תום בליידי זה שם מעולה.
סתיו, נו, פשוט קח את זה הלאה.
יאללה, תום בליידי.
אני כבר לא אתחק עליך יותר, די, זה כבר...
תום, אחרי שתום בליידי...
עשה פרסומת עם למברון.
שבר את הברך ב... רבע הראשון של המשחק הראשון של עונת 2006, אני רוצה להגיד. אז ה-NFL שינה את החוקים שהפכו הרבה 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 יותר קשה לגעת בקיובי, מה שמעריך את החיים שלהם, כי אם אתה חוטף פחות מכות, אתה יכול לשחק יותר זמן, וקיובי באופן עקרוני לא מתנגש באופנסיב ליין, אז ואם קשה יותר להגיע אליו, ואתה נענש הרבה יותר אם אתה עושה עליו עבירות, אז בגלל זה הם יכולים להעריך חיים. אף פוזיציה אחרת ב-NFL לא יכולה להחזיק לך.
בריידי עבר לטמפה.
מדהים, זה הסיפור הכי מעניין. כאילו להוציא קוביד ומחאה, זה הסיפור נאמבר וואן.
אוקיי, אז בואו נדבר קצת על זה. טום בריידי, אם אתם לא יודעים, 20 שנה בפטריוטס פחות או יותר, זכה בהמון המון תארים, כולם תחת המאמן האגדי של הפטריוטס, ביל בליצ'ק, ולהרבה מאוד אנשים היה קשה להפריד בין השני שמות האלה, קווטרבק הגדול בהיסטוריה, המאמן הגדול בהיסטוריה, זכו ביחד בהרבה תארים, והשנה...
הוא נבחר בדראפט על ידי...
כן, במקום ה...
147?
147 הוא נבחר?
142.
משהו מטורף.
וואו.
והשנה בריידי החליט לא להישאר בפטריוטס, ובעצם למצוא בגיל 43 את הדרך החדשה שלו, קצת כמו מסי.
שלא עשה את זה בסוף.
עד שלא עשה את זה בסוף. והוא הגיע לטמפה, שטמפה קבוצה שהייתה טובה שנה שעברה, נכון? הייתה לגבול הפלי אוף.
כן. אתה יכול להגיד שמה שחסר להם זה היה קיובי, למרות שהיה להם קיובי שמסר הכי הרבה בליגה.
כן, אבל גם איבד הכי הרבה בליגה.
בהיסטוריה.
איבד הכי הרבה בהיסטוריה? והוא הביא איתו יחד את רוב גרונקסקי, שהוא טייטנד שאחראי יחד איתו להרבה מאוד הצלחה. חזר משנה של פרישה שבה גרונק היה בחוץ. יש שיגידו אחד הטייטנדס הגדולים בהיסטוריה גם. ויחד עם, ביחד הם פנו שם קבוצה שהם גם לקחו את הראנינג בק לנרד פרנט שאתה, פרנט שאתה מכיר. ומה, מה הסיכוי של טום ברדי לקפוץ מעל הגיבלן שלו ובעצם לייצר עצמו עונה מצליחה? אני לא רוצה להגיד אליפות, כי אליפות זה כמובן מאוד רנדומלי. עונה מצליחה וטובה בלי ביל בלצ'ק, כאשר לדעתי בשנים האחרונות אנחנו רואים שהוא גם את הפטריוטס לו באמת סחב שנה שעברה.
אז טום ברדי זה לא אותו קיובי שהוא היה בגיל 38, הוא עדיין
קיובי בגיל 38.
זה מטורף. הוא
היה בגיל 26.
זה מטורף.
זה מטורף. לא, יש לו שתי קריירות הול אוף פיים. אבל
הוא מתחיל עכשיו את השלישית.
אבל זה לא כל כך משמעותי שאתה אומר כאילו איזה חרה של מצב קיבלו טמפה. טום בריידי שלאורך שנים משחק עם סקיל פוזישן גייז בינוניים את בסט, להוציא כאילו חוזקה ממש גדולה במדעת הטיידן עם רוב קונקסקי, כמו שאמרת.
וגם אדלמן.
אדלמן הוא רסיבר טוב.
והיה לו קוראים רנדי מוס, לא?
אוקיי, זה בדיוק מה שבגיד. בעונה עם רנדי מוס, טום בריידי נתן את העונה הכי טובה בהיסטוריה של קיובי נתן.
אתה זה היה?
2007, כשהם היו
16. אוקיי, לפני 13 שנה.
לא,
מטורף.
הם היו 16-0.
אז בוודאי, אם יהיה עכשיו ראנינג בק טוב, הוא יהיה כמו שהוא היה ב-2007. לא נשמע מוזר מה שאתה אומר?
לא, זה הזוי, אני אומר שוב פעם, שתי קריירות הול אוף פיים, אבל אין סיבה אמיתית שטמפה יהיו ממש גרועים. יכול להיות שהם יהיו 9-7, יכול להיות שהם יהיו אולי, כאילו לא רואה מצב שהם פחות טובים מעונה שעברה, כשהם השתדרגו בעמדת הקיובים. טום ברדי מגיע לסיטואציה מושלמת, יש לו שני רסיברים ממש טובים, קריס גודווין ומייק אבנס, יש לו שני טייד אנד טובים עם אוג'י הווארד ורוב גרונקאוסקי, שגם נח, כל הפציעות שהוא עבר בפטריוטס, הוא שנה לא שיחק פוטבול, יש לו מאמן שהוא נחשב מאמן התקפה מאוד מאוד טוב, שאוהב לרווח ולפתוח את המשחק, יש לו שני ריינינג בקס טובים עם פורנט וג'ונס, וגם אופנסיב ליין לא רע. אז אם טום ברדי יהיה גרוע במרכאות כמו שהיה שנה שעברה בפייטס, בפייטס, וואו, די כבר.
פייטריוטס.
ואפשר לעשות את כל הפרק הזה בסוויפיז. קטגוריה, פרק. אני נורא.
קטגוריה, פרק 167 של דה סוויפ.
פאק.
סתיו.
אז
מי אומר למברון.
בליידי מהפייטס, אתה פשוט מוסיף יותר מדי יודים, תנקה קצת ביודים.
בגול פייטס.
כל משפט שאתה בא להגיד, תגיד לעצמך, אני מוריד פה יוד אחת. כל משפט. נעשה זה קצת טוב.
עומם.
עומם. אוקיי. אתה ראית את בריידי שנה שעברה. בשנה שעברה זה כאילו הייתה העונה הכי גרועה שלו? פחות או יותר. לא עונה גרועה, בוא נגיד ככה.
שנייה, לא עונה גרועה. לא עונת בריידי.
אוקיי.
החיסרון הגדול והכי בולט שלו, כשמסתכלים על מה הוא איבד, וזה הכי הגיוני גם שזה מה שהוא איבד, זה את הלונג בול, את המסירות לארוכות. אפשר גם להאשים את זה בשלו, היה לו באמת דיפ פרט כרסיבר שהיהם, אבל בגדול, הוא שדרוג על מה שהיה להם.
כן.
הוא לא יאבד 30 כדורים.
אוקיי.
אני לא ציפיתי שהדיון על בריידי יתארך כל כך הרבה, לדעתי בואו נשמור פוטבול גם לשבוע הבא קצת.
יאללה.
אבל רוצים לדבר על מה שקורה בצד השני, על בליצ'ק, לסגור את זה ככה?
האמת היא שזהו, כשאמרתם לדבר על זה, אז כתבתי, האם אדם הרע בין בריידי ובליצ'ק יוציא את המרב משניהם?
בריידי בוודאות כן.
אני אוהב שסלי בפרטם שאלות, שהן לא בשפה של בן אדם אמיתי שמדבר. הוא כותב בעברית ספרותית כזאת, שלא מתאימה לסגל, ואז הוא מקריא את זה, וזה נשמע כמו, דיר מרגרט, אדם הרע שהיה ביני ובין אליזבת, זה אומר מזמן.
אז מה אתה אומר?
אני אומר שבריידי בוודאות זה ידרבן אותו. בצד של בליצ'ק זה הרבה יותר מוזר, כי פטריוטס הם ליג לידרס בשחקנים שלא החליטו לוותר על העונה בגלל חשש קוביד, עם 8 שחקנים, כולל כמה שחקנים
שכן החליטו לוותר על העונה.
כן, שהחליטו לוותר על העונה בגלל קוביד. הם לא צירפו שורה של רסיברים או רנינג בקס מאוד מאוד מרשימים כדי לחדש את ההתקפה שלהם, והם כן החתימו את קם ניוטון אחרי עונה שהוא כמעט ולא שיחק ושנתיים מהרעות בקריירה שלו, אז...
אבל פורמר MVP יש לומר.
נכון, אז הם נראים הרבה פחות מוכנים זה להצליח, ולראשונה מאז ביל בליצ'ק וטום בריידי, הם גם לא הפיבוריטים לקחת את ה-AFC איסט, שזה קטם... אדיר על המוניטין של הפטריוטס.
אני אמר פה בזה, כי אני לא סגור על הדיוויז'נס, אבל טייטנס?
לא, זה לא בדיוויז'נס הזה, בילס.
בילס. מתפלבל בין הטייטנס.
אז...
ביילס.
אם מישהו צריך לפחד לצאת רע, זה ביל בליצ'ק בסיפור הזה.
אוקיי.
מצד שני, אם הוא גורם לקם ניוטון להיראות כמו בעונת ה-MVP, הוא יצא
ווינר. מצד שני, אם הוא עושה אותם, אם כן לוקחים את הדיוויז'ן, אז...
לא. כי... שנייה.
החלשת, אמרת, החלשת את הקבוצה? לא הבאת ה-Wide Receivers ו-Running Backs מספיק טובים בשביל הבקאפ. הגיע לך הקווטרבק אחרי שתי עונות רעות, אחרי פציעה שהוא לא שיחק הרבה. החלשת, הקבוצה שלך נחלשה בין תרצה או לא תרצה.
אני...
אם אתה עדיין שומר על המאזן שלך פחות או יותר, אז מה אתה רוצה? עשית את שלך.
הם לא ישמרו על המאזן שלהם, כי המאזן שלהם שנה שעברה היה מאוד מאוד טוב. אני חושב...
אתה חושב מה?
אני חושב שהם, גם אם קם ניוטון יהיה ממש טוב, עדיין לפטריוטס יהיה קשה להיות ממש טובים. זה לא אומר שהם, אני מאמין שהם, אם הוא ממש טוב, הם אולי יקחו את הדיוויז'ן, אבל זה יגמר פה, טמפה בי יש לה פוטנציאל לעשות קצת יותר מזה.
אין בעיה.
הרגעים של דנבר נאגטס. נהב בסתיו שאני מסמן לו לעבור הלאה, הוא פשוט נעצר באותו רגע. זה כאילו, לא תסיים את המשפט, אני אעצור עכשיו. רגעים של דנבר נאגטס, איקונים בהיסטוריה, סתיו.
בוא נרוץ על זה.
צריך להתחיל, דביר, כי צריך להיות פתוח.
במקום החמישי, 16 בדצמבר 1980, דנבר מפסידה 112-130 לקנזס סיטי קינגס, נופלת למאזן 11-20 ומפטרת את המאמן דוני וולש, במקומו ממנו? וואו, מה זה?
ממנו.
לא ממנו.
ממנו.
אבל איך אומרים באמת? ממנו?
מינו.
מינו?
כן.
אבל זה מצחיק.
מיניתי, מינו.
מינו את עוזר המאמן דאג מו?
דאג מור.
אולי דביר יעשה את המבזק מעכשיו.
אולי תרשום לי טעות. ממנים את עוזר המאמן דאג מור עד סוף העונה, והוא מסיים 26-25, ממשיך לעשור של ההפלה לפלי אוף, יהפוך את דנבר לקבוצה איקונית מבחינת קצב המשחק, תחת הנהגתו, הנהגת סובילו את הליגה, בקצב לאורך כל העשור, להוציא עונתו האחרונה בהם סיימו 2. הם הובילו את הליגה באופנסיב רייטינג בארבע השנים הראשונות שלו, ורק פעמיים היו מחוץ לטופ 10, על הדרך הם היו חלק מהמשחק שנקלעו בו הכי הרבה נקודות, הפסד בשלוש הערכות לדטרויט, 186-184, הישג השיא שלהם היה גמר מערב, בו הפסידו ללייקרס 4-1.
אתם יודעים כמה שלשות נקלעו באותו משחק?
לא.
רוצים להמר?
12.
סגב?
3.
2.
וואו, הייתי קרוב! וואו, הייתי קרוב!
זה אינגליש ואיזל וכל אלה.
כן. 1974, קבוצת ה-ABA, הדנבר רוקטס, משנים את שמם לדנבר נאגטס, מתוך אמונה שהם מתישהו יצטרפו ל-NBA. המיזוג בין הליגות התעכב לאחר שארגון השחקנים בראשותו של אוסקר רוברטסון הגיש תביעה נגד הליגה ונגד המיזוג. שנתיים אחר כך, גנבר, יציעו ל-NBA לעבור ישירות אליהם, ללא המיזוג. בית המשפט כפה עליהם לשחק עוד עונה אחת ב-ABA, אבל בכל זאת הם היו 4 מהקבוצות שעברו מה-ABA ל-NBA לאחר המיזוג. דראפט 2014...
זה במקום השלישי.
דראפט 2014, בחירה מספר 42, דנבר נאגטס בוחרת סנטר סרברי גמלוני, העונה לשם ניקולה יוקיץ'. דראפט 2003.
במקום השני.
דנבר נאגטס בוחרת שלישית בדראפט, יש כישרון גדול בראש הרשימה, העונה לשם לברון ג'יימס, ויש תלוף המכללות הטרי, קרמלו אנטוני. קליבלנד כצפוי בוחרת את ג'יימס, דטרויט בוחרת במקום השני את דארקו, וככה מלו מגיע לדנבר. הם מיד משתפרים מ-17 ניצחונות ל-43, הוא ישחק 6.5 עונות בדנבר, ותמיד יעפיל לפלייאוף. היה להם עונה אחת טובה, תמיד הוא דח בסיבוב הראשון, להוציא עונה אחת מופלאה, והם מתחו את הלייקרס ב-6 בגמר המערב.
במקום הראשון!
אני חושב שכל אחד הדברים הזכורים. פלייאוף 94, המדורגת 8 דנבר פוגשת את המדורגת 1 סיאטל, במה שאמור להיות ניצחון כליל לסופרסוניק. סיאטל מנצחת בקלות 24 הפרש במשחק הראשון, ומטיילת לניצחון של 10 בשני. דנבר מנצחת בקלות משחק 3, ובמותחנים את 4 ו-5 בדרך לסנסציה ולהיות הקבוצה הראשונה שחוזרת פיגור 0-2. מה שלא הרבה זוכרים, שאת הסדרה הבאה מול יוטה, הם מתחילים בפיגור 0-3, משווים ל-3-3 ובסוף מפסידים עם אותכן 4-3.
וואו, היו יכולים לעשות את זה פעמיים אחד אחרי השני?
כן, זה היה מדהים.
אם זה היה קורה. זה היה מדהים.
עדיין מדהים. התמונה המפורסמת של דיקי מבטום בו, שוכב על הרצפה עם זה, קלאסי. קלאסי.
יפה.
אז מה שיוביל אותנו לתיבת ההודעות, שאם אתם לא יודעים איפה תיבת ההודעות נמצאת, אז אתם יכולים או לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק שאלה על כל דבר שעולה על אורחכם, או באתר הופס בלשונית של The Sweep תחת פודקאסטים, והסאונד שיוביל אותנו לתיבת ההודעות הוא זה. יוסקה רענן כותב, היי The Sweep, התגעגעתי לכם והאזנתי, אבל לא היה מצב רוח לשאול כלום, מקווה שהשאלה כרגע רלוונטית, רגע לפני הפלייאוף, לא פתחנו את התיבה כבר הרבה זמן. אם הייתם צריכים...
אין ילד כזה שאתה שולח להביא את הדואר.
כמה
קוביד
היה בתוך התיבה כשפתחת אותה?
כמה קוביד? אם הייתם צריכים ללהק מחדש את תאומים, רק עם שחקני NBA, מי הצמד שהייתם בוחרים להחליף את שוורצנגר ודני דוויטו? כשאני ראיתי את השאלה הזאת, אני ישר אמרתי, סתיו אוהב, הולך לעוף על זה.
שאלה מצוין, יש לה רק תשובה אחת נכונה.
מה התשובה שלך?
אני כתבתי 4 תשובות.
יש לה רק תשובה אחת נכונה.
לא צריך לבחור משהו אחד. אז רגע, אז אם יש לך אחד, אז בוא נחכה איתך, כי זה כנראה בוננזה. אני כתבתי לברון וג'י.אר. סמית.
לא!
לא?
לא! כן לברון, אבל לא ג'י.אר. סמית.
קרוסו? לא, לא, אתה לא יכול להגיד לברון וקרוסו.
אבל זה בדיוק, בדיוק כשאחד קיבל הכל, השני קיבל כלום.
לא, לא, אבל...
זה תאומים.
אבל קרוסו קצת יותר טוב, קצת יותר מוצלח.
ממי?
מג'י.אר. סמית.
גם, לא מפריע לך משנות הפיגמנטית?
מה זה קשור?
הם תאומים! אתם יכולים לקבל כאילו הכל וכלום, אבל לא צבע אור שונה.
הם מוטציה, אבל מוטציה. זה מלשבע אבות. אז שבע אבות שחורים.
זה לא שבע אבות.
זה שבע אבות.
בסרט המקורי?
בטח.
זה לא, אני זוכר, אוקיי.
אני לא זוכר מה היה.
אבל יש איזה סצנה בהתחלה, אני ממש, ממש יכול שבניתי את זה לעצמי, אבל ביצה כזאת שמתפצלת, ביצית, מתפצלת לשתיים.
סבבה, זה לא הופך את זה ללא שבע אבות.
אבל זה הופך את זה לזה שביולוגית זה לא אפשרי.
אוקיי, בסדר דביר, אני מבין שהאינטגריטי המדעי נפגע מתיאוריית שבע אבות. זה DNA שלקחו משבע גברים מאוד מאוד מוצלחים, מטרה לייצר את הבן אדם המושלם. מה קרה בצית פצלה? אחד קיבל הכל, השני קיבל כלום. לברון ג'יימס ואלכס קרוסו, אין תשובה אחרת שמתאימה כל כך פרפקט.
אני מצטער שמעת את זה עכשיו.
אני חשבתי על זה.
הוא הרס את זה עם ג'י.אר. סמית, ג'י.אר. סמית.
כל דבר שאני נותן את יכולה להגיד, יש לי משהו יותר טוב, יש לי משהו מושלם.
אני אמרתי בהתחלה שהיית מושלם, אבל אם כבר אמר לברון ג'יימס, אני לא יכול להשאיר את זה עם ג'י.אר. סמית.
אני יכול לתת את שלי?
ברור.
היה לי חשוב שאני אשחקו גם באותה קבוצה, אני רואה שזה היה חשוב לכם. אז ב-2016-2017, בקליפרס, בלייק גריפין וריימונד פלטון.
יפה.
תשובה טובה. אני חשבתי
בלי גריפין וטיילר גריפין. תשובה מעולה.
וסרג'י בקה וריימונד פלטון, אם אתם רוצים פחות שונות פיגמנטית. בעיניי זה גם טוב.
כן, כשהיא בקה לא מספיק טוב.
זה לא שחקן NBA, זה כאילו, היא בקה, הוא מרשים. דרך אגב, אם היו עושים את הסרט הזה היום, זה היה עם אידריס אלבה, זה בגדול סרג'י בקה. ויש לי גם עוד על בלי גריפין, יחד, ותקשיבו, זה תהיה איתי פה, כי זה לא הקלאסיק תאומים, אבל זה גרסת האוף ברנד, שבלי גריפין ומילוש תאודוסיץ', שהוא לא שמן ונמוך, הוא פשוט מעשן 3 קופסאות ביום, ומצחצח שיניים עם בדוויזר צ'כית. נכון? כזה, זה גרסת האוף ברנד.
אפשר לראות את זה.
ומצחיק, אני חיפשתי רעיונות לשחקנים שהם כזה ב-NBA, אבל הם כזה גוצים וזה, וכל הזמן קפץ לי רודני סטאקי, וזה פשוט בגלל שקפץ שכתבתי בגוגל. NBA פלייר סטאקי.
אני גם כתבתי, כאילו זה פחות בכיוון הזה שלכם, אבל זה קוואי ופלייאוף פי.
לא, משהו בכיוון הזה.
כי פול ג'ורג' הוא...
לא, היית צריך.
וזהו, כאילו כתבתי גם יאניס.
אני רץ איתכם לסוף הפרק, בסדר?
כן.
כבר הרבה זמן.
זה נכון.
אני אפילו אבטר על 1,000 השחקנים. דברים שלא ידעתם, שזה פשוט ממש ממש טוב. בשנת 1896, תלמידים במכללת אוברן שימנו בגריז את מסילת הרכבת המובילה לעיר, שנה היא 1896. שימנו ברכבת...
שימנו ברכבת?
מסילת... שימנו בגריז את מסילת הרכבת המובילה לעיר.
כן.
כשהשחקנים של ג'ורג'יה טק באו לשחק מולם פוטבול, הרכבת לא הצליחה לעצור ל5 מיילים נוספים אחרי התחנה, והשחקנים של ג'ורג'ה טק נלצו לרוץ למגרש, שם הם הפסידו 45-0.
חשבתי שזה הרבה יותר גרוע. וואו, כשהתחלת את הסיפור, דמיינתי, כן, דמיינתי מוות.
אה, לא.
כן,
אני מבין למה.
כן.
אבל רגע, אני לא מבין, גל 5 מטר?
5 מייל.
אה, אוקיי.
הם הלכו את כל הדרך חזרה, והפסידו 45-0.
זה כמו 5 מיל, אבל בשפת סתיו זה נהיה. מייל. טוב, נכון?
כן, כן. אחלה. פשוט ציפיתי שהם מתו. אם היית מספר שהם מת, שכאילו הרכבת ירדה מהמסלול וזה זה, אף אחד לא היה בודק את זה, וזה סיפור ממש ממש טוב. קרם למותם של...
3 ורק 3 רטבים. רטבים במובן של קונדימנטס. אני רוצה את ה...
תסביר לאנשים מה זה קונדימנטס.
זה רטבים שהם לא גרייבי, שהם לא רוטב, פטריות כבד כזה שאתה שם על...
בום, נשברת. משהו שעשו
עם
כן, דברים שאתם עושים בבקבוק, שאתה הולך למוזס, ואתה מקבל את הצלחת הזאת של הזה, את הדבר הזה, שמודרים.
מובן.
יאללה.
מי מתחיל?
אני אתחיל. מיונז.
ברור.
לא.
איך אתה, מה זאת אומרת?
אני אסביר. קודם כל, אני לא שם
רק את הדבר. נכון, מיונז זה ביצים.
אוקיי, אז בואו נסביר לכם. בימים לפני שהפכתי להיות טבעונים, מיונז היה הדבר שהכי אהבתי בעולם. סנדוויצ'ים זה הדבר שהכי אהבתי בעולם, אבל מיונז היה הדבר ש... הכי אהבתי בסנדוויץ'ים, ולכן מיונז זה הדבר שהכי אהבתי בעולם, כאשר יש לי גם ברנד ספציפי, שהוא בעיניי אי אפשר לנצח אותו, וזה המיונז של הלמנז.
וואו, בום.
אין, כאילו, אני כבר 9 שנים כמעט טבעוני, אני זוכר את הטעם של מיונז הלמנז, כמו שאני לא זוכר שום דבר אחר מלפני הטבעונות.
אוקיי.
אז קודם כל, אני, גם אם זה לא דבר שאני אוכל היום, אני, זה appreciation, סבבה? וזה דבר ראשון. סתיו, אתה רוצה לשאול שאלה?
אני רוצה להגיד שאני מעולם לא הרגשתי קרוב אליך, כמו שאני מרגיש קרוב אליך עכשיו. כי רציתי לנהל איתך פעם דיון, מה הטעם שהכי חסר לך, שאתה הכי זוכר, כאילו,
מיונז של הלמנז עם הפקק הכחול כהה.
ואז כאילו, רציתי, כן, כאילו, אני גם כן לא אוכל לחיות בלי מיונז. בסדר, אז זו בשר, אני צריך את המיונז שלי. אני צריך את המיונז.
מיונז.
אני לא אוכל מיונז כמעט.
אתה בכלל מוזר באוכל, אבל זה לפרק אחר.
לא, זה לא בגלל מרקם, זה כזה...
כן, ראוי לציין. שאני לאחרונה התוודעתי למיונז טבעוני, שהוא ממש ממש טוב, וגם הם עשו אותו, מאוד מזכיר את המרקם שלהם, זה כאילו זה באמת...
מה התחליף?
הוא נכנס, אני לא יודע איך עושים את זה, זה אף לא מעניין אותי הדברים האלה.
אוקיי, טבעון קולינרית.
אני אוהב אותו ברמה שגם אם לא היה לי את הלמנז כרגע בזיכרון הישן שלי, אז הייתי אומר, רק התחליף הזה הוא נכנס אצלי לטופ 3. אבל רציתי לעשות הקדמה על הלמנז.
אוקיי. הלאה.
סרירצ'ה.
בום, גם אני. סרירצ'ה, חובה.
מה זה סרירצ'ה?
רוטב החריף, אסיאתי.
סרירצ'ה?
כן.
מה זה, כמו, איך קוראים לזה? טבסקו?
לא. לא, זה גם מבוסס... זה גם מבוסס צ'ילי. כאילו יש הרבה דברים שמבוססים בסופו של דבר, הכל כאילו...
ומה שמים את זה? בסלטים וכזה?
אתה יכול לשים את זה על הרבה דברים, אני בעיקר אוהב על ירקות בתנור, כזה כל מיני תפוחי אדמה וכאלה, זה תמיד טוב, אתה יכול לשים את זה על פסטה, אתה יכול לשים את זה ממש ממש עמוד, אתה יכול לשים את זה על בשר אם תרצה. זה משהו שמאוד פופולרי גם אם אתה מטייל במזרח, אז יש סרירצ'ה בכל מקום, ואתה יודע לזהות סרירצ'ה טובה, שעל הבקבוק אין שום דבר, חוץ מכיתוב כאילו סינית, או יכול להיות וייטנאמית או משהו כזה, בלבן, דהוי, באמת, כאילו, בלי שום עיצוב או ברנדינג כלשהו.
אז טיפ של אלופים, יש סרירצ'ת מיונז, מוכרים כאילו...
מכיר, מאוד אוהב.
מעולה, אז אולי תערבב את הסרירצ'ת שלכם עם הפייק מיונז הזה.
לא, אבל יש לי גם את הסרירצ'ת מיונז בבית, אני מאוד אוהב את זה.
אבל...
זה טבעוני?
וואלה.
כן, זה לא מיונז אמיתי.
מדהים. מוצר מדהים.
ואחרון זה צ'ילי חריף.
מה זה, הלכת הכל על חריפים, נו.
רק הסרירצ'ה ואת... תראה, אם גם התלבטתי בין צ'ילי מתוק ובין צ'ילי חריף.
כן, אבל כבר לקחת את הסרירצ'ה, בדיוק.
זה בזבוז.
ממש בזבוז.
אז אם צריך לקחת קצ'ופ, לקחת
קצ'ופ. זה בדיוק כמו הפפריקה והקייג'ן שלי משבוע שעבר.
צודק, לוקח קצ'ופ.
אני... 2 הראשונים אני כמוך, אני צריך את המתוק שלי, ואני... קצ'ופ לא יכול להיות שום דבר חוץ מ... כאילו, בשביל מתוגנים, אז אני לוקח את הריאקי.
וואי, לא לקחתי סויה.
נכון, אני לקחתי קטשופ כמוך.
אני לא לקחתי קטשופ.
כמו דביר.
הקהל לא יודע על מי אתה מסתכל, אתה היית יכול
להעביר את זה. אני לקחתי קטשופ כמו דביר, טריאקי כמו סתיו, ואני הוספתי לזה ברביקיו, כמו סגב, אני מבסוט על הגג.
לאחרונה למדתי להכין ספריבס.
כן, זה
אני כזה אלוף.
בשישי האחרון קניתי בכתבייה איזה 700 גרם ספריבס טלה. שמנו את זה לאיזה 7 שעות בתנור, וזה היה פשוט באמת באמת מעולה, מעולה, מעולה. טוב, היה פרק טוב בסך הכל, סתיו, אני נהניתי.
תודה.
תודה לך שהתארחת אצלי פה בפרק של The Sweep, תודה לדביר שנטש אותנו לטובת השירותים, ואתם מוזמנים לעשות לנו לייק, לשתף, להגיב, להיכנס לטוויטר, לענות על סקרים, לשאול אותנו שאלות בתיבת ההודעות בהופס, ושאר ירקות, ושיהיה לכם אחלה יום, פלייאוף שמח, ביי ביי.